היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן העורכת.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א' שהוא
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. אני אחסוך לך את השאלה כבר בתחילת השבוע. הוא מספר לכם על כל הדברים החשובים לצרוך בתרבות השבוע.
כן, אבל זה לא רק צרכנות גילי.
זה היה נשמע באמת מאוד קפיטליסטי. כן. לקרוא.
לחוות.
לחוות. להעשיר את עולמכם הפנימי.
להאזין, לצפות.
כל הנל.
כן, כל הסרגל התרבותי, אנחנו פורסים אותו בפניכם. ומה יהיה השבוע, גילי?
השבוע אנחנו נדבר על הספר החדש של תמר בלומנפלד, שנקרא קנאה טובה.
רומן גרפי, זה לא יהיה ספוילר אם נגיד שהוא מצוין, נכון?
מעולה ומחריק וכיפי.
לא היינו זקוקים ליחצן, אלא אנחנו רדפנו אחרי תמר, אמר שנינו, קראנו את זה, אמרנו, וואו, חייבים להריח אותה פה.
ככה ממש. ונדבר על הסרט החדש, Space Jam 2.
כן, או, חייבים? נראה לי שחייבים, אין ברירה.
נראה לי שחייבים להטריע בפני מאזיננו.
כן, ונסיים בסיבוב מהיר עם שלל סדרות, וגם אלבום אחד כיפי.
ממש.
אז יאללה, בואי נתחיל.
Are there rules about sex?
Yeah, there's rules about which shoe you're supposed to tie first, just to give you an idea.
Boss.
My name is Julia Hart, and I'm the CEO of the largest conglomerate of modeling agencies in the world.
Love of my life.
I'm married to an amazing man. I have 4 incredible children.
It's really hard to imagine that just a few years ago, I was living in an extreme, ultra-orthodox Jewish community.
And then I just packed up and left.
ניב, אתה ודאי יודע שאני יושבת על פיסת נדלן יוקרתית במוסף גלריה של עיתון הארץ.
כן.
והיא פינת המלצות הצפייה היומיות.
את אומרת את זה בסרקזם.
אני חס ושלום בסרקזם. את יודעת איזה תור יש?
את יודעת איזה תור יש של אנשים לרשת אותך? שלא לומר...
צר ביזנטית יש פה. אני ישנה עם הצ'טה.
שלא לומר כמות האנשים שחותרים תחתייך.
אתה רוצה לספר לי משהו?
אני מספר לך מיד אחרי ההקלטה.
אוקיי, אני מודאגת עכשיו, אבל אני אמשיך כמתוכנן.
תגידי, מי יכול עלייך? ממה את מודאגת?
מי יכול לצפות ולכתוב מהר כמוני? זה מה שאתה רוצה להגיד.
גם.
כל שבוע כשאני מספרת למפיקות המדור על מה אני הולכת לכתוב, הן שואלות אותי, רגע, 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 איך קוראים לזה מה שאמרת בנטפליקס, בממשק שלך בעברית, איך קוראים לזה באנגלית? ותמיד יש לנו
כי הן צריכות לחפש תמונה
שתשובץ בעמוד, ותמיד יש לנו את הרגע הזה שבו אנחנו כזה מנסות לפענח איך קוראים לזה, כי לנטפליקס יש נטייה לתרגם את השמות של התכנים שהם מעלים, ולעשות את זה בצורה של וואו.
מחולל התרגום של נטפליקס.
מישהו פה הלך לישון וקם והשנה היא 1983.
את חושבת?
אני חושבת שכשחיפשתי את איך קוראים לדי שיגטה, תוכנית המערכונים המשובחת שופרה דה שופרה די שיגטה.
כן, I think you should live.
כן, גיליתי שזה I think you should live.
אני, אחלה תרגום בעיניי, די שיגטה.
ראית את הפרק החדש של די שיגטה? איך שיגע הפרק הזה?
אני רק אסיים לראות את כך סיכוי.
ונגיד השבוע כשדיברנו על My Unorthodox Life,
כן.
עליה נדבר גם בהמשך, סדרה כזה דוקו-ריאליטי.
לא, בואי נדבר עליה עכשיו, מהיקום הקולנועי של Unorthodox, נכון?
כן.
איך קוראים לזה אז?
חיי מהלכה למעשה, ניב.
כי היא יוצאת בשאלה.
היא יוצאת בשאלה.
אז היא מהלכה...
חיי מהלכה למעשה.
היא יוצאת בשאלה.
ומי... איזה שם מדליק.
זה שם מעולה גילי. מה עדיף? הרבנית מתה מצחוק? דת קטלנית? סקס שקרים ויהדות? כאילו...
מותק הדת התכווצה.
בדיוק. יש את הטמפלטים של התרגומים, נכון?
כן.
ובתרגם, כל פעם הוא מתאים את זה למשהו אחר. זאת אומרת, פעם אחת זה קטלני, פעם אחת זה מת מצחוק, פעם אחת זה התכווצו, פעם אחת זה סקס שקרים ו... זאת אומרת, ככה זה היה.
זה קצת כמו כותרות במקומונים, נכון? שכאילו... כמה פעמים אפשר אין דין ואין דיין?
אפשר מלא, על מה נדברת? כותרות במקומונים. עכשיו את חוזרת אחורה בזמן. מי פה הבומר גילי? האם זה האנשים שמתרגמים את נטפליקס בצורה מיטבית כמו די שיגעת? תרגום מדהים בעיניי, או חיי מהלכה. בואי נדבר שנייה על חיי מהלכה למעשה.
בבקשה.
מה יקום הקולנועי של אנ אורתודוקס?
בוא נדבר על זה מהלכה למעשה.
תראי, מה שקרה זה שאנ אורתודוקס עם שירה הס, על אישה שבורחת מהחברה החרדית אורתודוקסית של ברוקלין לברלין, נכון? ושם היא עושה חיים משוגעים בברגיין.
כן.
משהו כזה זה היה.
משהו כזה, אבל ממש ככה במעבר חד.
כן.
רגע אחד היא אישה חרדית עם פאה, וברגע השני היא נבחנת לקונסרבטוריום המקומי ועושה את המין עם בחור גוי.
אוי ופוי.
אוי ופוי.
השם ישמור ויציל. אז הסדרה הזו, היא מתמקדת באישה, מבוגרת, כבר יש לה שלושה ילדים.
כן, ילדים בוגרים.
כן, בני כזה 19, 20 ו... והיא יוצאת בשאלה.
יצאה כבר.
כן, יצאה, ולא סתם יצאה בשאלה, היא הפכה להיות סוכנת דוגמניות טופ. היא הטופ של הטופ מודלס.
ממש, היא המדם של הטופ מודלס.
כן, והיא עובדת בסוכנות הדוגמניות אילית. תראו, זה מין כזה כמו קרדשיאנס, או עקרות הבית האמיתיות, או ג'רזי שור, זאת אומרת, ככה זה נראה אסתטית, מצלמה שעוקבת אחריו, וזה כאילו ריאליטי, אבל ברוך שהכל מגה מתוסרט, ואנחנו נכנסים לחיים הכל כך זוהרים שלה, שהיא כבר לא גרה בברוקלין כחסודה, היא עכשיו גרה במנהטן, ויש לה שיער משלה, היא כבר לא עם פאה, והיא גרה בפנטהאוס. המדם הזו, איך קוראים לה? תזכיר לי? זוכרת?
לא.
למה?
אני לא ראיתי יצונים.
מה? רגע שאני אבין עכשיו טוב. אנחנו דיברנו על הסדרה הזאת, את כאילו רק הקטע של התרגום תפס אותך, זאת אומרת, לא ראית את זה?
מה יש לי לראות את זה?
אז רק אני ראיתי, אז אני ראיתי את זה סתם לתוכנית, רק אני בעצמי ראיתי עכשיו סדרה שלמה על אישה שיצאה בשאלה ונהייתה סוכן דוגמניות ריאלית. תגידי, מה אני הסנג'ר שלך? דאם!
What in the Matrix hell? Welcome to the space. The space. Welcome to the space. Welcome, King James. I am the king of this domain.
תראה, הסיבה שלא ראיתי את הסדרה הקודמת.
לא, אני רותח פה. זה נשמע כאילו אנחנו מתבטחים. אני רותח. רותח פה, גילי.
אתה נראה רותח?
לא, כי אם היית אומרת לי... לא, כי הזמן שלי הוא לא יקר, נכון? אני יכול לראות סדרה על יוצאת בשאלה, מה זה מעניינים אותי החיים שלה? חשבתי שראית את זה בשביל ההמלצות האלה. כך התחילה אייטם.
הסיבה שלא ראיתי, כי הייתי עסוקה בלראות את ספייס ג'אם, או קק חלל. שעליו דיברנו והפצרת בי כל כך הרבה ללכת ולראות אותו, הוא מציג אגב בקולנוע.
יש לך גם ילדים, זה לא? כאילו, יכולת לקחת את הילדים שלך ולראות את זה.
תשמע. כן. לא מגיע לאף אחד החוויה הזו שאני עברתי עם הפקק חלל הזה.
כן, כי מה? תספרי.
כי מדובר בפקק חלל. סליחה שאני משמישה את הבדיחה יותר מדי פעמים. מה זה? השטות, ההבל, הקשקוש פטפוט, המגלומני, המיותר הזה.
אני מה זה מסכים איתך? או כמו שאומרים ברשתות חברתיות, כל מילה גילי, או גילי החכמה, נכון? אני...
קל.
כן. תקשיבו לגילי החכמה, תקראו מה היא אומרת. תשמעי, זה נורא, זה קטסטרופה. בואי רק נתקצר על מה זה. היה את ספייס ג'אם הראשון.
הראשון, שגם הוא היה סרט די מיותר.
כן, גם הוא היה פרסומת ארוכה לכל מותגי וורנר ברדרס ונייקי ומקדונלדס עם מייקל ג'ורדן, שהוא היה פרזנטור מספר אחת של נייקי ומקדונלדס באותן שנים, ואז הם אמרו, איך נמנף את הסיפור הזה? בוא נעשה איתך סרט, מייקל.
זה כמו לימים הסרטון שהורים רבים ודאי נפלו עליו במקרה ונאלצו להישאר, של התינוק של במבה עושה סיור במפעל של במבה.
אוי ובוי.
יש כאילו סרטון כזה של איזה חצי שעה.
אולי תמליצי לי לראות את זה, ואז תגרמי לי לראות את זה, ואז אני אשאל לך, ויש את הקטע הזה עם ה... אני לא ראיתי, סתם דיברתי איתך על זה.
דיברנו שזה קיים, אני לא כל דבר שאני מציירת בשמו ואומרת לך, אתה שומע.
חכי, כן.
אני מרגישה שכבר שילמתי עם הספייס ג'אם הזה על כל החטאים שחטאתי לפניך ושצברנו ועוד נצבור.
אדון הסליחות, מה זה חטאתי לפניך?
אנחנו מתקרבים לשם בצד הענק.
כן, אז תנו, תספרי על מה הספייס ג'אם הזה, שאני גם ראיתי.
עד עכשיו אני לא עד הסוף הבנתי, אבל משהו כמו לברון ג'יימס וילד שלו.
דום, יש לו כמה ילדים, אבל דום, שהוא הילד, אפשר להגיד הכבשה השחורה של משפחת ג'יימס, בגלל שהוא לא טוב בכדורסל, הוא טוב בתכנות.
אוי, איזה לוזר.
הוא לא לוזר, הוא ווינר בדרכו שלו, גילי.
בדרכו השמנמנה והלא אתלטית.
ויקח זמן לאבא שלו עד שהוא יבין כמה הוא ווינר, לא פחות ממנו. למרות שהוא רוצה ללכת לקייטנת תכנות ולא לקייטנת כדורסל.
אז הוא נשאב איכשהו ליקום הדיגיטלי, אם הבנתי נכון.
כן, קצת כמו הסרט טרון, אם את זוכרת, כשהיינו קטנים, היה סרט טרון על ג'ף דניאלס, שהוא נשאב לתוך משחקי מחשב, היה לזה גם אחר כך המשך, לא חשוב, כן?
זה כאילו בהמשך למסורת שהעמיד הסיפור שאינו נגמר, שבו
ילד... טרון היה לפני הסיפור שאינו נגמר.
לא, חמוד, הסיפור שאינו נגמר הוא ספר,
כן, וזה מפעם.
גרמני.
כן, חבל שאתה לא קורא ספרים, וכל ההשכלה שלך היא הוליוודית.
זה אתה אומר, אבל אני עומדת מאחורי הביקורת העצמית הזו, שאתה עצמך הפנית לעצמך והשמעת, של להישאב לתוך סיפור. יש בזה איזשהו קסם וגם פחד ואיזושהי חרדה, ובאמת, לברון ג'יימס אמור לגשת
לברון, לברון. עכשיו את...
נו. מה שמו, ההוא...
זה כמו אבא שלי שאומר לברון, כן, תמשיכי.
לברון זה כאילו קצת...
הוא לא אורי לברון, הוא כאילו...
זה קצת מעברת את השם, נכון?
כן.
נטפליקס, קחו אותי. אז הוא אמור לשלוף את הילד שלו מתוך העולם הדיגיטלי הזה, ששם יש כל מיני רעים ויש כל מיני טובים, ויש איזה משחק כדורסל שמשום מהלוני טונס אמורים לנצח בו, או להשתתף בו.
ויש את כל...
גיבורי ה-NBA שיש להם איזה גרסה דיגיטלית עכשיו, הכל עבר עליי במין הזיה.
אבל יש גם את כל הגיבורים של האחים וורנר, בגס בני ורוד ראנר ואלמור פאג', אז כולם מצטרפים ללברון. עכשיו, תשמעי, אני אגיד לך למה זה כל כך מאכזב, לא רק בגלל שזו פרסומת מתמשכת, וכי אני באופן אישי מאוד אוהבת לברון, ואני חושב שנגיד, ראית, את זוכרת את אסון מהלך, אפרופו תרגומים, טריינרק עם אימי שומר?
כן.
את זוכרת איזה מצחיק לברון שם, בתפקיד מייקל ג'ורדן, בתור ספורטאי על מולטי מולטי מיליונר, שהוא קמצן, שהוא כל הזמן רוצה לחלק את החשבון חצי חצי, היה נורא מצחיק שם, והפגין איזה מודעות עצמית כזאת, נורא טובה. ופה... זה לא קיים. כאילו, כן, הוא משחק דמות שהוא לא גיבור על מוחלט, כי נגיד הוא לא מקבל את זה שהילד שלו הוא מתכנת בהתחלה, קח לו זמן להאכיל את הילד שלו, אבל ציפיתי מלברון שהוא באמת, הוא עשה סדרה מעניינת המספרה ל-HBO, והוא איזה דמות כזו יחסית מתקדמת בתפיסה שלה של תרבות.
זה היום
ציפיתי
הנורא.
שזה יהיה יותר טוב. הרי סרטי לגו זה של וורנר ברדרס, וזה אחלה סרטים, נכון? כאילו היה שם משהו מאוד מעניין ומקורי שעשו עם האנימציה, ובחיבור בין נגיד כל מיני מותגים, אם אין מילה אחרת לקרוא להם שאנחנו מכירים כבר, ולברוא אותם מחדש ולעשות אותם בצורה מעניין. או נגיד ספיידרמן עם הספיידרוורס, אם אנחנו כבר רוצים לעשות יקומים שהם גם במציאות, וגם בתוך יקום שהוא ממוחשב, אז זה גם היה דרך אחרת להסתכל על אנימציה, ואני לא מדבר כבר, את יודעת, על כל מיני דברים שאנחנו רואים, כמו ריק ומורטי, ופה גדול, ואיך עלילות היום של אנימציה משתכללות, והופכות למשהו שהוא יותר, נגיד, מפרסומת אחת ארוכה של האחים וורנר, ונוסטלגית כזו.
וגם
וזה לא מתקיים פה.
פולחן אישיות, באמת נטול הומור.
כן, איפה הצחוק עם בן אדם? כאילו...
רע מאוד, רע ממש.
אני אגיד לך, בתור מי שנורא מעריץ את לברון, ואת ההתנהלות שלו, בטח פוסט ג'ורג' פלויד ובלק לייבס מטר, ואיכשהו מתנגד לטראמפ, התנגד לטראמפ, והיה ממש כזו חזית לא רק ספורטיבית, אלא גם חברתית ותרבותית. ציפיתי ממנו למשהו אחר, מאכזב.
אתה מדבר עליו, ובא לי לראות את הסרט הזה. לפני כמה שבועות יצא הספר השני של תמר בלומנפלד, הוא נקרא קנאה טובה.
הרומן הגרפי השני, בואי אני אתקן אותך ז'נרית.
נכון, הרומן הגרפי השני של תמר בלומנפלד, והיא נמצאת כאן איתנו, תמר, איזה כיף שבאת.
איזה כיף שהזמנתם.
איזה כיף שכתבת את הספר הזה, שמצאתי את עצמי בו לצערי, ביותר מדי נקודות השקה.
זה בסדר, גם אני מצאתי את עצמי ביותר מדי נקודות השקה, זה הכל מניסיון.
בוא נעשה כזה בריף על הספר. אלונה הגיבורה של הספר היא מישהי שנגיד המציאה את עצמה מחדש בבגרותה, אחרי נאורים של היות ברווזון מכוער, בחיפה.
תודעה של ברווזון מכוער, זה לא אובייקטיבית שהיא ברווזון מכוער, אנחנו רואים רק את הנקודת מבט שלה.
היא מצוירת כמו גלגולו העכשווי והאנשי של הגולם מפראג.
כן, זה נכון. היא לא הדמות היפה ביותר שצוירה בעולם הקומיקס.
נכון, ממציאה את עצמה מחדש. איך אני אומרת לך, נכון, כאילו, את צודקת שם בספר שכתב.
כן,
יופי, כן. היא ממציאה את עצמה מחדש, היא גרה בלונדון, יש לה חבר מקומי, היא...
רוג'ר.
היא תקנה את הלסת הבעייתית של האסתטית, ועצמה של גיל 30 לוהטת, לעומת עצמה של גיל 15.
כן, שזה פשוט ילדת כפות במילים אחרות.
נכון. והנה, עוד פעם, אני מאשרת לך את אשר כתבת.
אולי זה כי מצאת את עצמך בספר הזה,
גילי? זה בעצם הספר שלי, והוא עליי. אנחנו מגלים על העבר שלה, דרך העיניים הבוגרות שלה, ועל סוג ילדת הכפות שהיא הייתה, והצל הזה של הילדה הזו שהיא סוחבת איתה, החברה הטובה שלה מפעם שהייתה מין...
ג'ינג'ית לוהטת.
ג'ינג'ית כן. לוהטת, נערה זהובה.
ככה היא מוגדרת.
כן, נערה זהובה עם חיי מין גם בתיכון.
כן.
העבר עודף אחריה, והיא יוצאת למסע נקמה משגע.
נכון, יחד עם הדמות שהיא בעצמה הייתה כשהייתה צעירה.
צל הצעיר כן, שלה.
כן, שכחת את הדבר הזה שפתאום יום אחד היא מתעוררת ומגלה את עצמה הצעירה, עצמה הברווזון המכוער, עצמה ילדת הקפות, חיה איתה, כאילו לצידה.
עכשיו אני רוצה שנשחק את המשחק הידוע והבזוי מאוד בעולם הספרות. מה מזה ביוגרפי?
או, כן, אני חושבת קודם כל שכשמישהו, כשיוצרים יצירה, אני חושבת שזה כבר ביוגרפי. בגלל שאתה מכניס את עצמך לתוך איזה שהם נעליים של דמות, ובסך הכל אתה חווה את הדברים שאת הניצנים שלהם אתה חווית באמת. את הרבה באה מתוך מקום של הזדהות, מתוך חוסר ביטחון שלי, שהייתי ילדה בבית ספר פלצני, שקוראים לו בית הספר הריאלי העברי בחיפה. אני רוצה לתת לו קרדיט פשוט. שבטח...
זה כתבית חשוב, כן.
בדיוק, זהו, לא. כאילו. שלאדם לא ריאלי, לי, כמוני, היה די סיוטי. והעניין הזה של הילדה השקופה, שלא בדיוק מסתדרת ולא בדיוק מוצאת עצמה, ולא בדיוק במרכז העניינים, והיא רק רוצה להיות מאלה שיושבים על הספסל בהפסקה, על הספסל ליד הזולה, ומשנים בפינה הסודית עם המגניבים, ושהולך להם קצת יותר בקלות. לא הייתי כזאת ילדת כאפות, כמו אלונה, אבל כן, אני חושבת כאיזשהו תהליך ריפוי, אפילו. הייתי צריכה נורא נורא לשנוא את הדמות הזאת ולהתבייש בה, וככה תוך כדי התהליך להתחיל ולהתאהב בה, גם.
באלונה המוקדמת או המאוחרת?
גם וגם. זאת אומרת, אלונה המוקדמת, שהיא באמת כאילו מין דמות מגושמת, עם מין שח הפוך ובלי צוואר, והיא מבט די מטומטם, והיא גם תמיד כזה איכשהו משפילה את עצמה קצת.
מרגישה חריגה כי היא מאוד גבוהה.
כן, כי היא מין גוש בשר כפו, כמו שהיא מגדירה את זה בגובה 1.80 מטר, והיא תמיד מרגישה מין מגודלת, ובכלל גם אני חושבת כל העניין הזה של כאילו אישה בכלל עם כמה... כמה מותר לה לתפוס ספייס בעולם הזה? בגלל זה יש לנו שאיפה תמידית להצטמצם.
או למצוא מישהו שידו תהיה אשליה אופטית שהוא מצמצם אותנו. כן. מישהו שיוכל להכיל את הגודל שלך.
בדיוק. ונכון, ובעיקר כשהיא מסתרכת אחרי הנערה הכי מקובלת ומגניבה, וככה, היא גם לא איזה מלכת כיתה טרשית, כאילו יש בה משהו, ויש בה סאסינס ג'ינג'י כזה.
היא הדבר האמיתי.
בדיוק, והיא כל מה שאלונה רוצה להיות.
חתיכת תיק לסחוב, האמת שזה גם נושא, אני חושבת שחברות, שהיא חברות יריבות כזו בין נשים, כן. היא נושא שמטופל מאוד, או נגיד מטופל יותר בשנים האחרונות, גם הרביעה הנפוליטנית.
נכון.
אני בטוחה שאני אחשוב על זה עוד שנייה, ויעלו לי עוד דוגמאות.
מאיה ארד.
מאיה ארד, קינת סופרות, נכון. אז זה כן נושא שהוא איכשהו מטופל, ואני חושבת שהוא במידה מסוימת כמעט חוויית יסוד בחיים של הרבה מאוד נשים, נכון. נערות וילדות, כל
העניין הזה. גם גברים. לדעתי, אני חושבת שלאנשים יש יותר אומץ לדבר על זה, על צדדים מכוערים. אני כאילו מנסה למצוא את הגבר שיגיד, אני מקנה בו.
אין לי מושג על מה את דבר. זה לא קיים אצלנו.
אתה מקנה. אתה רואה שאתה מקנה.
אני?
משהו כזה.
הפרייר הזה נראה לו.
מה יש לי לקנה?
מה יש לי לקנה בו?
הפרס נמצא פה, בנות. ברור שזה קיים, מה זאת אומרת?
ברור, זה קיים, אבל זה נורא מכוער להודות בזה, להגיד, אני מקנה בה. כן, כן, זה נורא 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 קשה.
אני חושב שהשאלה היא פה, אם אנחנו נכנסים לקנאה, האם את מקנה בה אבסולוטית, את לוקחת אותה רדימייד והופכת אותה לעצמך, או שאת מקנה במשהו ספציפי שיש לה, את מקנה בביטחון שלה, את מקנה בשיער שלה, את מקנה באיך שאנשים אחרים תופסים אותה בעולם.
אני חושבת שבגיל ההתבגרות, זה ממש, אתה רוצה להיות בן אדם אחר. אתה עד כדי כך לא מבין אפילו את היתרונות של לחיות בתוך הגוף שלך.
אני מסכים. אפילו שאני גבר, אני מסכים ממש. בטח
בגיל
ההתבגרות כאילו.
בטח, אתה שונא את עצמך, אתה גול נפש.
השאלה אם זה עובר, ה-PTSD הזה של גיל ההתבגרות, שאני חושב שהרבה מאוד אנשים סוחבים איתם.
אני חושבת שמה שקורה לימים, לפחות זה מה שקרה לי, זה שאותה חברה שליוויתי כצל בתיכון, הגיע השלב שלא יכולתי יותר להיות חברה שלה. ונהיינו מספיק מבוגרות באיזשהו הליך של הכרה מוזרה בערך עצמי שהתחיל להיבנות, לא יכולתי להיות יותר בקרבתה, וגם ניסיונות כזה כן לחזור להיות בקשר, פשוט דחיתי אותם, לא יכולתי.
אתה גם נתפס רנדומלית לאנשים כשאתה מתבגר. כאילו, הקשר בינך לבין אנשים שהיית חבר שלהם בתיכון הוא... מקרי בהחלט.
אז לי יצא לפני חודשיים בערך לפגוש חברים שהיו איתי בתיכון בסיטואציה מסוימת, והסובייקטיביות של הזיכרון היא משהו מדהים בעיניי. כמו שאמר המשורר מוקי, לאחד זה גן עדן, לאחר גיהנום.
כמה אצבעות על ההדק.
זה לא עניין של הפכים וכאילו זיכרון טוב וזיכרון רע, אלא באמת הפרטים עצמם, ואיך הייתה ההתרחשות, ואיך בן אדם זוכר את הדברים שמתנהלו בצורה אחת, ואחר זוכר את בצורה אחרת. ואני תוהה באמת לגבי הזוהר הזו, היא אוסף של דמויות, או שהיא מישהי אחת ספציפית שאת חושבת עליה?
הבסיס שלה היא בחברה מאוד מאוד טובה ומושלמת שלי, שהגעה אגב...
עד היום?
כן, היא לבטאה את התהליך, כאילו, מה זה לבטאה את התהליך? סיפרתי לה על זה, פחדתי שזה יקריפ לתאים אימא, כאילו, כל הדבר הזה, זה היה נראה לי כמו איזה דמות וודו. אז משם באמת, אפרופו אוטוביוגרפי, מן הסתם מאוד מאוד קינטי בה, היא תמיד הייתה נראית יפה ומושלמת ומוצלחת וזה, וזה משהו שהיה משחרר כזה דווקא, והיא קרה את זה, והיא צחקה, והיא פחתה, וזה מאוד מאוד מאוד, הדמות של זוהר מאוד רחוקה ממנה. זאת אומרת, זה התחיל באיזשהו גרעין, אבל זה הלך והתרחק, וזוהר קצת מושלמת גם בקטע מעצבן, היא כזה, יש לה נאומים של החוג למגדר, ונאומים של טבעונים, ובלה בלה, ועניינים.
כל הדגלים הנכונים.
בדיוק. כן. היא קצת עסוקה, היא קצת עובדת גם בלהיות כזאת מושלמת.
יש דבר כזה קנאה טובה בין אנשים שאמורים להיות חברים?
אני חושבת שיש קנאה כמעט בכל מערכת יחסים בין שני אנשים. בין בני זוג ובין אחים ובין חברות טובות. קודם כל, כאילו, זה איזושהי הצעה לא להסתכל על הרגש הזה כרגש שהוא שלילי אבסולוטית. בכוונה גם כאילו היה לי מוטיבציה לתאר איזה דמות שהיא פשוט שוחה בתוך מיץ קנאה ירוק ומתבוססת בו, ואפילו כשהיא מבוגר. אגב, אפרופו השאלה של כאילו מה קורה כמה שנים אחרי זה, ואני שמה לב, לא משנה באיזה מעמד אתה ובאיזה תפקיד, כשאתה מספר סיפורים מגיל ההתבגרות, אתה פתאום נמלא איזה זעם. יש לך איזה כאילו ברק בעיניים של, של, של רצון לנקמה, וזה תמיד נגמר בכזה, איפה אני היום ואיפה אתם. בקיצור, כולנו סוחבים תיק. לא יודעת, יש כאלה שכאילו...
לא יודעים כולנו.
נכון, כי יש כאלה
זה ש... זה מה שהתוודעתי אליו...
שיש כאלה ש... תיכון, איך הייתי חוזר אליו? כאילו, בן אדם, מה? מי אתה?
לא ברור, אבל אני כן יכולה להגיד
הייתי מוכן לעשות באמת שנה של אבטש בחורון ולא לחזור לשבוע אחד של התיכון.
מוכנה ללדת יום יום במשך שבוע ולא לחזור לשבוע אחד בתיכון. אבל אני כן יכולה להגיד
אם בלי הפידורל.
לא, די. אבל אני כן יכולה להגיד שפגשתי לפני כמה שנים את טאף פי נקרא לה, שהייתה איתי, שהייתה ממש מלכת התיכון כזה אצלנו, היא הייתה מהבחורות האלה שהם כזה יציעו לך את הסוף של הסנדוויץ' שלהם, כי הן כבר כל כך מלאות, כי הן כאלה עדינות והן לא אוכלות הרבה, ואת ברור ש... את רוצה לסיים את הכריך שלי? כזה, וגיליתי אחד שהיא לא זכרה מי אני.
וואו.
די.
שוק.
יו.
ושתיים, שגדלה התחת. זה היה ממש רגעים...
שזו נקמה שגם בספר שלך לא מגיעה אפילו.
האמת שהיא עולה מאחוריה בחדר מדרגות, ושמה לב שגדלה התחת.
לא, אבל במסגרת הנקמה...
היא מנסה לאחז בכל דבר שיוכיח לה שהטובים ניצחו בסוף. כי... בעיניה היא הטובה, לפחות בהתחלה.
אני חושבת 4 שנים עברו מאז In a Relationship, שהוא הרומן הגרפי הראשון שלך, ומתעסק במערכת יחסים שמתפוררת בעצם.
כן, נכון.
והספר הזה שעוסק בנעורים, את מסתובבת סביב כזה חוויות של אדם צעיר.
כן.
יש לך מחשבות על הספר הבא?
כן, בהחלט.
האם תרצי לחלוק אותן איתנו?
לא. כרגע נראה לי שהוא גם ילך לכיוון של... מערכות יחסים, אבל מטורלל ועם צד אפל.
כמו הספרים שלך בעצם.
כן.
שקצת, אז זהו, רציתי להצביע על איזשהו פער בין תורי הקומיקס שלך, והאיורים שאת מפרסמת, בין השאר, או בעיקר אולי בעיתון הארץ, נגיד המדור שהיה לך בגלריה שישי, שהיה מעולה בקשקושי רחוב, לבין נגיד הספרים שיש להם טון טיפה יותר רציני, הבדיחות עדיין שם, הצחוקים הקטנים האלה של נותנים איזה סריה, וכל אחד הוא עם איזושהי הברקה קטנה, אבל יש טון הרבה יותר רציני ויותר נכון, אפל,
נכון,
אני חושב.
נכון.
זה מהלך מודע?
אני חושבת שכן, יש משהו ברומן, שהוא בין שתי קריחות, יש פתאום איזה יותר חשיבות עצמית כזאת. אז יכול להיות שזה בא מהמקום הזה.
לא שלא מצחיק, צחקתי, יש צחוקים, אבל, כן. אבל הטון הוא הרבה יותר רציני.
בוודאי, כן. אני חושבת שלנסות להצחיק... זה איזשהו מקום שאני הולכת אליו באופן טבעי. ולברוח מזה זה אתגר שזה יותר קשה, זאת אומרת לנסות גם לרגש, אבל לא לשחות דמעות, כאילו לא באמצעים זולים וקיצ'יים, ולהכניס את ההומור הקטן כדי לאזן, כי יש שם באמת גם הרבה דרמה, וזה הולך ונהיה מטורלל לקראת הסוף, אבל כן, זה איזשהו אתגר שלי, וזה איזשהו קול, זאת אומרת נראה לי שהקול הביזרי שלי נשאר, אבל כן, זה נותן איזושהי, אני חושבת, הסתגלות למדיום, איזושהי אדפטציה כזאת.
המדיום שלך הוא יוצא דופן, אנחנו בדרך כלל מראיינים סופרים, אין הרבה סופרים שכותבים רומנים גרפיים ומאירים אותם, ותספרי קצת על הליך העבודה, איך זה עובד? כי אני חושבת תמיד שזה שני חלקים שונים במוח, החלק הוויזואלי והחלק, נקרא לזה,
טקסטואלי.
אז מאיפה מביאים את ההשראה, מביאים אותה חול, או שאומרים, אני אפורץ את הדרך, או אני אמשיך את X או Y. אז זה השאלת המשך, אבל קודם תעני לגיל. כי שאלה שאלה יותר טובה.
אז מבחינת תהליך העבודה, קודם כל הכל מתחיל בקונספט ובסינופסיס, ולכן זה מתחיל בכתב. ואני פשוט מתחילה באמת לתכנן את הסיפור, ממש ברשימת מקולת, מחלקת את זה בעצם לפרקים, ואז מתחילה לעשות סקיצות. השלב הכיפי זה כשאני מתחילה לצייר, כי אז בעצם כל הקונספט מקבל ויזואליזציה, ואז אני מגלה בעצמי כל מיני...
על מחשב או?
על האייפד. הסקיצות תמיד מתחילות על נייר, בסופו של דבר זה באייפד עם הפנסיל שלי, שהוא ממש מדמה כמה שיותר עט או טוש או משהו כזה. אבל מה שכיף זה באמת כשמתחילים להייר, אני מגלה עוד פרטים, ואני שואל את עצמי מה כתוב בלוח מודעות מאחורה, ואני מוסיפה עוד איזה מודעה או משהו כזה, ואני מצחקקת לעצמי, ואז אני יודעת שאני כאילו עושה משהו טוב. הקריאה של קומיקס היא קצת אינטראקטיבית, זאת אומרת, אתה הופך עמוד, ומתגלה לפניך תמונה שלמה, אבל אתה קצת מסתיר לעצמך כדי לא לעשות ספוילרים את ההמשך, ואתה מחליט אם אתה קודם קורא את הטקסט, אם אתה קודם מתבונן ביורים, איך בעצם העין מובלת בתוך הדף. אז ככה שגם התהליך היצירה הוא מין פינג פונג כזה, בין ויז'ואל לבין תוכן.
אז זה ממש כאילו מוח מרובה אונות, כאילו איך אפשר
לפרק
את זה.
זה צורת חשיבה מאוד.
כל היצירה של תמר, סליחה שאני מדבר עליך בגוף שלישי כשאת פה מולי, על כל היצירה שלך היא תמיד מרובת רבדים. אני זוכר את הקומיקסים של גלי רשי, שהיא כל פעם היית מגלה בהם עוד משהו חדש. זאת אומרת, אתה קורא את זה פעם ראשונה, ואז משהו אחד מצחיק אותך, ואז אתה אומר, רגע, גם הכיתוב תמונה מצחיק. זה, אוי, לא ראיתי שיש פה צ'ופצ'יק, או זה גאוני הצ'ופצ'יק הזה. זה פה בעצם הבדיחה. אז זה גם נוכח פה בכל פריים. באמת, קראתי את זה ואמרתי, יו, זה מתפקע מיצירתיות. קנאה טובה, אני מתכוון. הספר פשוט מתפקע מיצירתיות.
זה כיף.
עכשיו תעני לשאלה של ניב.
אז אני לא חושבת שההשראה לרומן גרפי צריכה להיות דווקא רומן גרפי. יוצאים בארץ כמה, והם נהדרים ומעולים, לא הרבה ולא מספיק, ולי יש תחושה שזה גם ז'אנר שכזה, תוך, לא יודעת, הוא שנייה לפני פריצה. כאילו, נראה לי שאנחנו הולכים לראות הרבה יותר רומנים גרפיים.
את יודעת שקראתי את הספר שלך באוטובוס, ומי שניגשה עליו ושאלה אותי, תגידי, איך השני הוא טוב? אמרתי, הוא מעולה. אז היא אמרה לי, יש אותה.
איזה יפה, איזה יפה. מאוד משמח מה שאת אומרת פה. אני מקבילה את זה מאוד לסדרות. זה מאוד דומה, זה גם ויזואלי, זה גם כאילו מקרו ומיקרו כזה, זה גם ויזואל ותוכן, זה לבנות סצנות, זה זוויות מצלמה. זה כאילו לעשות את כל ההפקה הזאת בעצם. אז הייתי דווקא מושפעת מסדרות יותר.
לא, רק אל תגידי את זה. אז איזה סדרות?
לא חשוב שמה.
אל תקחי אותנו לטלוויזיה, לא.
כן, אני חושבת שסדרות זה באמת כרגע היצירה התרבותית הכי ענפה שקיימת. אולי. זה משהו מאוד גדול עכשיו, מה שאמרתי, נכון?
כן, אבל לא נכון.
כן, יהיו כמה סופרים שהתעצבנו אולי.
אני חושבת שאפילו הם כבר לא מתעצבנים, כי הכתיבה היום כל כך מושפעת מהוויזואליזציה של טלוויזיה, שכאילו לפעמים זה מין... כותב את עצמו בתור תסריט, אנחנו כבר כל כך רגילים לצרוך ככה תרבות, שאנחנו בפילטרים בלתי נשלטים בכלל, זה יוצא טלוויזיוני.
ומספר הסופרים שהם היום שואו-ראנרים ויוצרים כאילו טלוויזיה.
נכון. ומספר הסדרות שמבוססות על ספרים, זה רק הולך, נכון. קשר שרק הולך ומסתעף.
לפני שאנחנו משחררים אותך הביתה, לכתוב ולצייר את הדברים הבאים.
רומנוגרפיה בה.
כן. את מתחת לנו פה בפודקאסט, ואת היית מראשונות הפודקאסטריות בישראל, נכון?
נכון.
עם פודקאסט.
פוט.
כן, עם טף. נכון. זה משהו שחסר לך להנחות פודקאסט?
זה היה נחמד, זה היה מגניב, זה היה כיף.
ספרי מימי החלוצים, מה היה?
כן, זה... ייבוש הביצות.
כן, ייבוש הפוטות. אז מרינה קיגל, חברתי ואני, בעצם התחלנו פודקאסט נשי, מן הסתם שהם פודקאסט מאוד יצחיק אותנו, והיינו שזה היה פודקאסט בלי גבולות, היינו שותים הרבה, מדברים הרבה על עניינים של יחסים ושל סקס, זה היה מאוד מאוד מגניב, אבל עם הזמן זה פשוט נהיה בלתי אפשרי טכנית, ודרש, זה באמת הרבה אנרגיה לעשות פודקאסט, מי כמוכם יודעים.
אנחנו יודעים את זה.
אנחנו יודעים,
כן. אז מסכנים, אתם עובדים בלי סוף, בלי סוף.
ללא הרף, ללא הרף.
אז כן, זה משהו שיכול להיות שיחזור, זה לא משהו שאני בלתי מתגעגעת אליו, אבל נראה.
כן, זה די כיף.
זה די כיף, כן, כן.
תמר בלומנפלד, תודה שבאת אלינו.
תודה שהזמנת.
היה לנו ממש כיף.
גם לי, ממש.
קנאה טובה. צאו, קנו.
I love you, daddy. I love you too, sweetheart.
Be good, okay? And I'll be back in a few days.
With the police.
My sister had gone berserk. She got hold of a gun.
This is the police!
Officers found all five occupants deceased.
גילי, לאור הפיאסקו, שהיה פה עם חיי הלכה למעשה, שרק אני ראיתי.
החרשן.
כן, לא יאמן, אה? עשיתי ממני teacher's pet. כן?
מי עכשיו, הטיצ'ר?
לא, מאיה. מי? מה את שואלת בכלל?
אוקיי. Okay. כאילו... מאיה לא אכפת לה, אתה יודע.
כן, אבל אני רוצה לרצות גם עם האדם שמולנו אינו מחפש להיות מרוצה. זה אני.
הוא יודע שככה הוא אמור לרצות.
זו הפתולוגיה שלי, חבל שתמר לא נשארה פה גם לחלק הזה של השיחה, כי זה שירים מהתיכון. בכל מקרה, אמרת לי ביום שישי בלילה, אמרת לך, גילי, מה אנחנו עושים בתוכנית השבוע? אז אמרת לי, יש סדרה בריטית חדשה, מיני סדרה בריטית, מותחת, רצח בחווה הלסנה.
כן.
הייתה לך טעות הקלדה, עד לאן הארץ יידרדר שמעסיק כתבות ספרות,
עם אצבעות שמנמנות.
אני רציתי להגיד שעם טעויות הקלדה, אבל בסדר.
אוקיי.
עכשיו, תשמעי, ראיתי את הסדרה הזו, ולאחרונה יש לי את העניין הזה עם שירה, שהיא, ראינו סדרה לא מזמן, לא משנה איזו, ואז הייתה תובנה נורא הוליסטית. אמרה, אתה יודע מה? אנחנו צריכים להפסיק לנסות לנחש. מה יהיה? מה תהיה הסצנה הבאה? בוא פשוט, טלוויזיה היא כל כך טובה, בוא פשוט נחווה. אמרתי, יו, היא כל כך צודקת. ומאותו רגע, כל סדרה שאני רואה, כל סרט שאני רואה, היא עוברת ליד המסך, היא אפילו לא רואה, כן, כי היא עסוקה, היא עברה למרקר, יש לה דיינים את זה, אל תפריע לי, אני עסוקה בשוק ההון. אז היא פשוט עוברת ליד טלוויזיה, ואומרת לי, זה הוא רצח, והולכת. עכשיו כאילו, רגע, לא הייתה לך את התובנה הזו שאנחנו צריכים להפסיק להתנהג ככה? עכשיו, מה מעצבן? היא צודקת תמיד. אתמול ראינו סרט, דקה לתוך הסרט היא אמרה, זו היא.
איזה סרט?
אני אגיד לך אחר כך, כי אני לא רוצה להרוס למאזינות ולמאזינים. וכאילו הסרט היה מיותר, כי כל דבר ראיתי דרך הפריזמה הזו שהיא הרוצחת, הכל עשה היגיון, וזה מה שקרה. עכשיו, יותר מזה, אני ראיתי את רצח בחווה הלסנה הזו שלך.
יש לי בעיה עם רצח בחווה הלסנה, אגב, שעלה בסוף השבוע האחרון ב-YesVOD. זאת עוד מיני סדרה בריטית שמספרת על מקרה רצח שקרה באמת.
רצח מזעזע.
מזעזע שקרה באמת.
לא בלונדון, מחוץ לעיר, כן.
כזה טוויסט אפל.
רגע, אבל זה בסביבה פסטורלית.
בסביבה פסטורלית.
בסביבה כפרית.
כפרית.
מקום שבו כולם מכירים את כולם.
נכון. עוד אחת מהסדרות האלה שמבוססת על דברים שבריטים גם כאילו מכירים. והבעיה המרכזית שיש לי עם הסדרה הזו, זה מין מקרה כזה שאם אתה בריטי, אתה לא יכול לגדול ולא להכיר את המקרה הזה מהתרבות שלך, ולכן לא... כאילו ממש מהפריים הראשון, גם אם אתה לא בריטי, ברור לך מי הרוצח האמיתי.
כן.
זה מקרה כזה, אבל כן אפשר...
כי אני, זה לא העניין גם, כאילו, זה לא באמת
זה לא
העניין.
באמת, כן, זה גם באמת מז'אנר הסדרות האלה, פתח ויקיפדיה, כן. אוקיי?
ומה עם הסמל המזדקן שכבר ראה הכל, והוא נותר ספקן בזמן שהמפקד שלו להוט לסיים את החקירה?
בבקשה.
את זה ראינו?
ראינו.
והמפקד הוא כאילו הקלישה של הקלישה, ועדיין... אחלה סדרה. איך אני איתך?
כי הם יודעים לעשות את זה. זה ממש כאילו, באמת, מתישהו, אמרנו את זה כבר פעם, מתישהו יש רכשו על המשקל,
כן.
תן לי 15 עד 25 חתכות רצח בריטי בזה, ומשחררים, וזה כאילו סדרה רודפת סדרה, הפקה רודפת הפקה, זה כמעט תמיד חכם ומספיק מותח בשביל שתישאר.
אנחנו מדברים על הקלישאות, כאילו מבית היוצר, אבל גם יש את הקלישאה הזאת שהם עושים את זה טוב, כמו שאמרת. נגיד השחקן הראשי, מרק אדי, שמשחק את השוטר המזדקן, שגם יש סיבה למה הוא נשאר סמל במשך כל כך הרבה שנים. Mm-hmm. כי הוא קוץ בתחת, נכון?
כן.
קוץ בתחת של החוקרים שרק רוצים לסגור את החקירות. הוא פשוט אדיר, כן? הוא משחק כל כך טוב את התפקיד הזה. אז זה עוד קלישה, נכון? שהם פשוט מבצעים את זה נורא טוב, ואיכשהו למרות שכבר ידעתי מי הרוצח, וידעתי מה קורה, וגם נזכרתי בסיפור הזה מילדותי, זה סיפור שהכה גלים, נורא נהניתי, וראיתי 5 פרקים, נשאר לי רק עוד אחד, לא יכולתי להפסיק לראות. משהו שמשך אותי לראות עוד ועוד, אז מי שאוהב את הסוגה, ויש אנשים ש... פשוט מחורים לזה, אני מקבל כל מיני טקסטים לפעמים של תמליץ לי משהו בריטי, רצוי עם חוקרת משטרתית, מחוץ ללונדון, מתח. אז את יודעת,
אז הנה בבקשה.
אז הנה יש עוד אחד והוא טוב. את יודעת מה הדבר הכי חשוב שקורה בסדרה הזו, גילי?
אני יודעת.
אנחנו יכולים לדבר על הבלש המזדקן שמרק אדי מבצע אותו נהדר, ועל הסיפור האמיתי, ועל העיבוד הבריטי שלמרות העובדה שזה ויקיפדיה היא עושה את זה מצוין, ועל הסדרות אפי משקל. הדבר הכי מעניין שקורה פה זה גרייג'וי, פמילי ריוניון. עשינו את זה בייבי, סוף סוף, טיון גרייג'וי ויארה גרייג'וי, האחים גרייג'וי ממשחקי הקס, נפגשים!
נפגשים, ואתה, אם זה לא אמור לרמוז לך, על הכיוונים שבהם כל העלילה הזאת הולכת
לרקע. רגע, את לא מספיק מתרגשת. טיון גרייג'וי, אלפי אלן, אח של לילי אלן, פוגש את יארה, אחותו. יארה משחקת פה את האחיינית. אלפי משחק פה את החבר הכי טוב של אחד החשודים. אפשר להגיד, החבר הגי שלו, שעוזר לו למכור כל מיני חפצי אומנות. תשמעי, אני התרגשתי. אני התרגשתי.
זה נורא נחמד לפגוש קרובי משפחה כזה, שאתה אומר, אוי, הנה חברים שלי, מי זה?
כן, ממשחקי הכס, הגיעו לפה כיף. חזרה, איזה כיף.
איזה כיף.
כן, עכשיו הם ילכו ויכבשו את ווינטרפל.
אבל אתה יודע, מי שמחפש להקליל קצת מהכיף של החווה הלבנה או הלסנה,
כן.
בכלל הדברים הכי מהנים שקרו בסוף שבוע האחרון, זה העלייה של העונה השנייה של אמת או חובה, never ever
have I. למה זה תרגום שלא עלה בסגמנט התרגומים הנהדרים של נטפליקס?
כי אני חושבת שזה שם שכן עובר, אמת או חובה, זה כן עובר.
כן.
פחות נתקע לך כמו חצץ בפה כשאתה מנסה להגיד, וזה לא מביך אותך להגיד את השם הזה בניגוד לשמות אחרים.
חיי מהלכה למעשה.
למעשה, כן. אז אמת או חובה, סדרה כביכול לבני בנות הנאורים, אבל היא כל כך מתוקה שאחד, אם יש לכם ילדים שמתקרבים לגיל הנאורים או נמצאים שם, זה סדרה מצוינת לראות ביחד. ואני מודה שישבתי אתמול והיה לילה וצפיתי באיזה 3 פרקים, בינג'אג'תי אותם.
קצת אי אפשר להפסיק, נכון?
נכון, גם בגלל שהיא כזה חטיפית וכל פרק בה הוא 23-25 דקות. אז אתה אומרת, נו, עוד פרק. וגם כי היא כל כך מתוקה, ובאמת מצליחה מן ללכת בזהירות, בלי יותר מדי לרכוב על כל מיני קלישאות, ועל הגזמות ובדיחות עדתיות נקרא לזה.
כן, היא מתנועת נורא טוב בין טיפות התקינות הפוליטית, אפשר להגיד, נכון?
גם וגם לשמור על זה שבעצם יש לה לב, וזה מאוד מאוד חשוב.
כן, זה לא נראה, קודם כל זה לא נראה מלאכותי מדי, איך שהיא מתנהלת ושפה שהיא מדברת, כן. נכון? גם יש את ג'ון מקנרו.
כן, שמקריין את זה, כן. זה פשוט מושלם.
ג'ון מקנרו בתפקיד עצמו.
בתפקיד עצמו, הטניסאי, כן. הטניסאי העבר המהולל.
כן. חוזר לרגעים מכוננים בחייו.
כן, תוך כדי שהוא מקריין את חיי האהבה של נערה הודית בת 16.
אמריקנו-הודית.
אמריקנו-הודית, דייבי, שאימא שלה עכשיו מתכננת בעונה השנייה לחזור להודו, והיא עצמה שבעונה הקודמת הצליחה להבקיע עם הנער היפה של הכיתה, ובמקביל...
עם החכם והעשיר.
עם החכם והעשיר, עומדת בפני שוקת שבורה בתחילת העונה השנייה, היא צריכה להחליט. והיא אומרת לעצמה, אני אחליט שלא להחליט, כי אני ממילא עוברת להודו.
ואז היא ממקבלת.
היא ממקבלת, האם ראוי, והאם זה יוביל אותה למקומות טובים, 3 נקודות.
גילי, אני רוצה להגיד לך, מי שממקבלת לא מקבלת. ודייבי שמה אותי באיזה מין צומת ערכי כזה, זאת אומרת צומת אמפתי, כי ברגע שהיא מתחילה למקבל, זאת אומרת, אני מבין למה בהתחלה היא מסתערת על זה, כי היא כאילו הילדה ממוצא הודיה פחות מקובלת, עם תקרת זכוכית נורא נמוכה, ופתאום היא שולטת בשכבה.
זה קורה נכון? לה, כן.
זה קורה לה, אז אני יכול להבין למה זה מסנבר אותה. אבל כשהיא הולכת למטפלת שלה, המטפלת שלה אומרת לה, נשמע לי שאלה לא אנשים שהיית רוצה לפגוע בהם, שהם נחמדים מדי, שיש לך חיבה כלפיהם, למה את רוצה לפגוע בהם, למה את רוצה לעשות משהו שפוגע בהם, פה איבדתי את האמפתיה כלפיה.
אתה קצת צודק, למרות שאחר כך אתה גם מבין למה היא עושה את זה, חלק מזה זה פשוט מאי נעימות.
הבנתי, הבנתי למה היא עושה את זה, הבנתי כי היא גם דחיינית, היא מפחדת באמת מאימותים, היא רוצה להיות ככה נמנעת, נכון? היא נמנעת מלהגיע לשלב הזה שבו היא אומרת לא, כי היא טיפוס מרצה, כמוני. אבל מי שממקבלת לא מקבלת, זה סיסמה שהמצאתי עכשיו.
והיא מעולה.
מה זה מעולה? נשמעת סקסיסטית רצח.
בוא נסיים עם אלבום?
כן.
או מוזיקה פשוט?
מוזיקה, לא אלבום. יש ערוץ יוטיוב of all places, שנקרא דאב טקנו טיווי. תיאת מה קורה שם?
דאב
טקנו בטלוויזיה.
גדול.
כן, במקום שזה יהיה ערוץ סאונד קלאוד, זה ערוץ ביוטיוב, בחיבור הזה שבין דאב לטכנו, שבין קינגסטון, דיטרויט וברלין, אז זה חיבור שאותי באופן אישי הוא מסעיר כבר כמעט 30 שנה, איכשהו מתנהל. חיבור על שם בייסיק צ'אנל, צמד גרמני, שהתיך את כל הסגנונות האלה ביחד, והוא ממשיך להתקיים נורא טוב, והערוץ הטלוויזיה הזה גם מעלה את כל הטרקים השווים שיוצאים באותו שבוע בז'אנר הזה, שהוא אחלה ז'אנר, ונורא כיפי גם לרקוד אותו, אבל גם להאזין לו ולעבוד לצליליו, וגם מעלה סטים של אנשים שהם פיגורות בתוך הז'אנר הזה, ומקליטים לו סטים. אז חפשו דאב טקנו טיווי, אני עשיתי לזה מנוי, ואז כל פעם כשיש משהו חדש זה כזה קופץ לי, הערוץ הזה העלה דברים חדשים ליוטיוב, ואני בודק את זה וכמעט אף פעם לא מתאכזב. מאוד מגניב. אז אני מפציר וממליץ במאזינות ובמאזינים להאזין את זה.
אני אעשה לי מנוי.
כן, תעשי מנוי, לא עלה כלום.
אני אעשה מינוי, אני אעשה.
כן, תעשי מנוי, ואז בטח אני אנהל אותו ואתפעל אותו במסגרת הסינג'ור הזה ש...
רק אתה תראה ואני אגיד לך, כן, כן, מה נדבר על זה?
כן, בכיף. תראה את זה, זה שווה.
נראה לי טוב.